אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב אסי, עובד כוכבים שקידש בזמן הזה, חוששים לקידושים, שמה מעשרת השבטים. שואלת הגמרא, גוי שקידש ישראלית בזמן הזה, צריך לחשוש לקידושים. שמה מעשרת השבטים. שואלת הגמרא, והכל דפריש מרו בפריש? הרי הרוב הם גוי. הרוב הם גוי. אז אם בא גוי וקידש, מה אתה אומר? יכול להיות שהוא מעשרת השבטים. אבל הרי הרוב, רוב הגויים הם לא מעשרת השבטים. אז אתה יכול לומר, כל דפריש מרו בפריש. עונה הגמרא בדוחתא דקביעי. בדוחתא דקביעי. אומר רש"י, שמה מעשרת השבטים הוא שנשאו עובדות כוכבים. רש"י מסביר, אז מה אם הוא מעשרת השבטים? אומר רש"י, שמה מעשרת השבטים הוא שנשאו עובדות כוכבים, וכסבר דעובדת כוכבים שילדה מישראל, זאת אומרת, רב אסי, שפוסק שעובד כוכבים שקידש בזמן הזה חושים לקידושים, אומר רש"י, הוא סובר שעובדת כוכבים שילדה מישראל אבלד ממזר, וחוששים לקידושי ממזר. ואת היסוד הוא, היסוד של הדין בנוי על כך שגם אם מדובר על צאצא של עשרת השבטים, אז מה הפירוש? הוא בא מגויה, שבא עליה יהודי מעשרת השבטים. ורב אסי סובר שגויה שבא עליה יהודי, אבלד ממזר. חוששים לקידושי ממזר. אלא הגמרא שאלה, מה פתאום שנחשוש שהגוי הזה הוא צאצא של עשרת השבטים? שהוא נולד מגויה שבא עליה אחד מעשרת השבטים? מה פתאום? הרי הרוב, רוב הגויים אינם כאלה. על זה עונה הגמרא, מדובר פה בדוחתא דקביעי. מסביר רש"י, בדוחתא דקביעי בני עשרת השבטים, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. ואיך הקביעי? כמו שאומרת הגמרא, יש מקומות מסוימים שבהם הם קבועים. זאת אומרת, לכאורה, הפירוש הוא, כשאמרנו, עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששים לקידושים, דיברנו על אותם מקומות שבהם גרים עשרת השבטים, כמו שאומרת הגמרא, יש מקומות ששם הם קבועים, בדוחתא דקביעי, ורש"י מסביר שכיוון שהם קבועים באותם מקומות, אז אנחנו אומרים, כל קבוע כמחצה על מחצה דם. זה היסוד לדין של רב אסי. הדין של כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, כיוון שכך יש פה ספק, ולכן אומרת הגמרא, חוששים לקידושים. על זה התוספות במקום, על ההסבר הזה של רש"י, מהירים פה התוספות, בדיבור המתחיל בדוחתא דקביעי, דבדוחתא יואבו רובה מעשרת השבטים. במקומות שבהם הם יושבים, שם הם הרוב. דבדוחתא יואבו רובה מעשרת השבטים. ולא כמו שפירש בקונטרס משום דחול קבוע כמחצה על מחצה. ואת רש"י הכניס פה את ההסבר בגמרא, שהדין הזה בנוי על דין כל קבוע כמחצה על מחצה. זה שאני חושש לקידושין, זה מדין כל קבוע כמחצה על מחצה. אז על זה התוספות אומר, אין צורך. זה לא כמו שהוא פירש. דבדוחתא יואבו רובה מעשרת השבטים. ולא כמו שפירש בקונטרס משום דחול קבוע כמחצה על מחצה דמי. מדוע? דאי הזיל אי הוא לגבה, הרי אם הוא הלך אליה באותו מקום ששם בני עשרת השבטים קבועים, אם הוא הלך אליה, אל הגויה הזאת, כן? ובעל אותה, אם הוא הלך אליה. אז הגמרא אומרת שאני אומר כל דפריש מרו בפריש. אתה לא אומר קבוע? במקום שיש רוב, במקום שיש רוב, והאדם יוצא מהרוב, הוא פורש מהרוב, אני הולך אחרי הרוב. מתי אני אומר שלא הולכים אחרי הרוב, אלא אומרים קבוע? כשאני בא למקום הקביעות. אבל אם המדובר הוא שהוא יוצא ממקום הקביעות, הוא פורש ממקום הקביעות, והוא יוצא ממקומו, שם אתה יכול ללכת אחרי הרוב. אז למה רש"י אומר שיש פה כל קבוע כמחצה על מחצה? הרי בהחלט, בהחלט, יכול להיות שהוא בא אליה. וכשהוא בא אליה, אז כל דפריש מרו בפריש. ככה תוספות טוען כנגד רש"י. למה רש"י אומר שמכניס פה את היסוד של קבוע? הרי יכול להיות מצב הפוך, שהוא פרש מהרוב. כשהוא פרש מהרוב, כל דפריש מרו בפריש. אז צריך להבין במה המחלוקת פה בין רש"י לתוספות. אבל יש פה תוספות נוסף. תוספות העירו פה הערה על רש"י. רש"י אמר, כשהוא הסביר את הגמרא, עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששים לקידושין, אומרת הגמרא, שמה מעשרת השבטים. אז הסביר רש"י, ראינו למעלה, אז מה אם הוא מעשרת השבטים? הרי גם אם הוא מעשרת השבטים, פירושו של דבר שהוא נולד לאמא גויה. אתה חושש שבא עליה ישראל מעשרת השבטים. אז אומר רש"י, מעשרת שבטים הוא, שנשאו עובדות כוכבים, וכסבר דעובדת כוכבים שילדה מישראל הולד ממזר. וחוששים לקידושי ממזר. אז מאיר פה התוספות, בדיבור המתחיל, עובד כוכבים, פירש בקונטרס, דכסבר עובדת כוכבים שילדה מישראל הולד ממזר, וחוששים לקידושי ממזר, שואל תוספות ותימה. דבכמה משניות מוכח שאין די מתייחס אחריה. ולד, שדבחר משניות מורח דהן מתייחס אלה אחריה. ניתנן לכמה מפרק ב', המשנה אומרת, מי שיש לו בן מכל מקום, פותר אשת אביו מן האיבום, חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים. זאת אומרת, בן השפחה הוא עבד, ובן עובדת כוכבים הוא גוי. אז מה אתה אומר לי, ישראל בעל גויה, הולד ממזר, הרי הייחוס שלו הוא אחריה. אז אם האמא שלו גויה, גם הוא גוי. אם האמא שלו שפחה, אז הוא עבד. ותנה נמי בפרק האומר, דבלת שפחה ועובדת כוכבים כמותה, ולא אבי ממזר. אז איך אפשר להבין פשט ברש"י? זה השאלה של תוספות. אומר תוספות, ונראה דלוקשיה כל כך. זה לא כל כך קשה. מדוע? דאנו משניות סברי, דעובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, הבלת קשר. והוא הדין איפחה. דהיינו, ישראל שבא לעובדת כוכבים ועל השפחה. אבלת כשר, הכוונה לא ממזר אלא גוי. אוהבת. ורב אסי סבר כרבי עקיבא. אומר תוספות, לא כל כך קשה. אפשר להגיד שאותם המשניות שהבאנו מהם ראיה, הם סוברות כדעת חכמים שחולקים על רבי עקיבא. אבל רב אסי שפסק שעובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששים לקידושים, וכמו שהסברנו שהבעיה היא מצד שהוולד הזה שנולד לאותה גויה שבא עליה אחד מעשרת השבטים, הוא ממזר, כן? אז אומר התוספות, רב אסי סבר כרבי עקיבא, דאמר, אין קידושים תופסים בחייבי לוין, והוולד ממזר מעובד כוכבים ועבד. והוא הדין הבעל שפחה ועובדת כוכבים. אז התוספות רוצה להסביר חידוש, להסביר ברש"י חידוש, שבאמת אותה משניות שהביא התוספות כראיה נגד רש"י, שתמיד כשמדובר על גויה או על שפחה, ולדה כמותה, המשניות האלה הולכות כדעת חכמים. אבל רבי עקיבא שסובר שאין קידושין תופסים בחייבי לוין, ולכן שיטתו היא שעבד וגוי, שבאו על ישראלית, הולד ממזר, זאת שיטת רבי עקיבא, אומר התוספות גם להפך, מאותה סיבה עצמה. ישראל שיבוא על גויה ועל שפחה, הרי יש פה חייבי לוין, ובחייבי לוין אין תפיסת קידושין, וממילא הולד ממזר, ממילא הולד ממזר. אז זה יהיה הסבר בדעת רב אסי. רב אסי שאמר חוששים לקידושין בעובד כוכבים שקידש בזמן הזה, שם הצאצא של עשרת השבטים הוא, רב אסי הזה בנוי על שיטת רבי עקיבא. ושיטת רבי עקיבא היא שגוי ועבד הבעל בית ישראל הולד ממזר, אומר תוספות, כן להפך, שהרי לשיטת רבי עקיבא, אין קידושין תופסים בחי ולווין, והוולד ממזר. אז בין אם זה גוי ועבד שבא על בת ישראל, בין זה ישראל שבא על גויה ושפחה. הוולד ממזר, כי אין קידושין תופסים בחי ולווין. אומר כאן המרשל, אין הבנה בדברי התוספות. מדוע? שואל המרשל, אני לא מבין מה התוספות אומר. זה איפכא מסתברא. הלשון של המרשל, לית נגר ובר נגר דליפרקי. זה קושייה שאין עליה תשובה. להבין את התוספות כמו שהוא כתוב, אי אפשר. מדוע? אומר המרשל, אם ההסבר בדברי רב אסי, הוא סובר, כדעת רבי עקיבא, שאין גילושין תופסים בחי ולווין, ולכן, באחד מעשרת השבטים שבא על הגויה, או על השפחה, הוולד ממזר, משום שהרי אין לו בתפיסת קידושין, וממילא זה יוצר ממזרות, אז הוולד הזה שנולד הוא ממזר, אז אומר המהרש"ל, אז אני לא מבין, אותו ממזר, הרי אנחנו חושבים שהגוי הזה, הוולד הזה של הגויה, הוא ממזר, הוא עכשיו בא ומקדש ישראלית, אומר רב אסי, אני חושש לקידושין. מה אתה חושש לקידושין? הרי ממזר שנושא ישראלית, שמקדש ישראלית, לדעת רבי עקיבא, אין תפיסת קידושין. אין תפיסת קידושין. אם אין תפיסת קידושין, אז על מה אתה מדבר? הרי בתוספות, הלשון של תוספותי, רב אסי, סבר כרבי עקיבא, דאמר, אין קידושין תופסים בחייבי לוין, והוולד ממזר מעובד כוכבים ועבד. כמו שהתוספות כתוב, אומר המרשל, אי אפשר להבין מה הוא אומר. לא מובן. אם אין תפיסת קידושין, אז למה אתה חושש? אומר המרשל, חייבים להגיע בתוספות, ולמחוק את המילים, ורב אסי, צריך לגרוס כך, ורב אסי סבר כרבי עקיבא, דאבלד ממזר, מעובד כוכבים ועבד. אבל אי אפשר להזכיר ברב אסי את הכלל, שאין קידושין תופסים בחי ולווין. זה לא ייתכן. משום שאם אין קידושין תופסים בחי ולווין, אז אותו גוי שאתה חושש שהוא ממזר, מה פתאום תחשוש לקידושין שלו בישראלי? הרי אין קידושין תופסים בחי ולווין. לממזר אסור לשאת ישראלית, זה איסור לב. כך שואל המרשל. לכן הוא אומר, חייבים למחות. אז מה? אז יוצא לנו פה חידוש. המרשל אומר, כוונת תוספות היא כך, שכשרב אסי בא ואמר חושבים לקידושין, הוא סובר כרבי עקיבא בחלק. ממה שרבי עקיבא, סובר בעצמו. רבי עקיבא באמת שיטתו היא שאין קידושין תופסים בחי ולווין, והוולד ממזר. רבי עקיבא מחזיק משני העקרונות, גם מהעיקרון שאין תופסים בחי ולווין, וגם מהמסקנה שביאת חי ולווין יוצרת ממזרות, או גוי ועבד שבא על בת ישראל, הוולד ממזר. רב אסי קיבל מרבי עקיבא רק את החלק השני. את החלק הראשון הוא לא מקבל. כי אם הוא יקבל את החלק הראשון, אין פה פשט בגמרא. זאת טענת המרשל. על כורחנו, אומר המרשל, כוונת תוספות לומר, שרב אסי מקבל מרבי עקיבא את העיקרון, שגוי ועבד שבא על בת ישראל, הוולד ממזר. וכן להפך, ישראל שבא על גויה ושפחה, הוולד ממזר. אבל את הדין הזה שאין קידושין תופסים בחי ולווין, זה אי אפשר להזכיר בדברי רב אסי. בדי שהוא סובר שקידושין תופסים בחי ולווין. אחרת, למה חושבים לקידושין? כן. בבקשה? או, נכון. הספר העירו, לכאורה בעת תליה, האי תפיסת קידושין, אם הולידה ממזרות. על כל פנים, כך אומר המרשל, חייבים להגיע בתוספות את המילים האלה. כי אם נקבל את התוספות כמו שהוא כתוב, אין הבנה. אין הבנה בתוספות. אומר אבני מילואים בסימן ד' ליישב את קושיית המרשל על התוספות. אפשר לקבל את התוספות כמו שהוא כתוב, ולא קשה. מה הביאור? אומר אבני מילואים ליישב את קושיית המרשל על פי הגמרא בקידושין. הגמרא בקידושין אומרת שבפרק רביעי, אומרת שם הגמרא כך, שדורשת פסוק, לא יבוא ממזר בקהל השם. בקהל ודאי הוא דלא יבוא, אה בקהל ספק יבוא. ממזר ודאי הוא דלא יבוא. הממזר ספק יבוא. פירוש הדברים. הגמרא דורשת מהפסוק לא יבוא ממזר בקהל השם, שהאיסור של ממזר לבוא בקהל, או בלשון אחרת, עליו דאורייתא,
שאוסר על ממזר או על ממזרת להינשא לישראלית, הוא מדבר דווקא על ממזר ודאי. ממזר ספק מדין תורה מותר בישראלית. ממזר ספק מדין תורה מותר בישראלית. וכן להפך, ממזר ודאי אסור בישראלית. אבל ממזר ודאי מותר בספק ממזרת. ממזרת ודאית מותרת בספק ממזר. כל האיסור הוא רק שהממזר הוא ודאי והישראלית היא ודאית. אבל אם אחד מהם הוא ספק, אין איסור דאורייתא. יש איסור דרבונו. זה שטוקי. אבל אין איסור דאורייתא. אין איסור דאורייתא. אומר האבני מילואים, אומר, ועד כדי כך, כתוב בגמרא, שזה אפילו בתרתי דסתרי. רוצה לומר, לו יצויה, שספק ממזר, יישא לו שתי נשים. הוא יישא ישראלית ודאית, והוא יישא ממזרת ודאית. הוא לא עובר על שום איסור. הרי ממה נפשך? או שהוא ממזר, או שהוא ישראל. הרי על הצד שהוא ישראל, הוא אסור בממזרת ודאית. על הצד שהוא ממזר, הוא אסור בישראלית ודאית. אומרת, אבל לא. לא יבוא ממזר בקהל השם. בקהל ודאי הוא לא יבוא, בקהל ספק יבוא. אפילו בתרתי דסתרי, התירה לו התורה לבוא על ישראל, כיוון שהוא ספק ממזר. אפילו בתרתי דסתרי. אומר אבני מילואים, אם ככה, לא קשה השאלה, לא קשה הקושייה של המרשל. אם ככה, לא קשה הקושייה של המרשל. פשט, באמת, באמת, מה שאל המרשל? המרשל שאל, הרי יש לנו פה עסק עם גוי, שאנחנו מסופקים, האם הוא גוי ודאי, או אם הוא ממזר? אנחנו לא יודעים. על הצד שהוא, על הצד שהאבא שלו גוי, האמא שלו הרי ודאי גויה. על הצד שהאבא שלו גוי, אנחנו אומרים, הוא גוי ודאי. על הצד שהאבא שלו הוא ישראל, הרי אמר רב אסי, הוא סובר כרבי עקיבא, שישראל שבא על הגויה, ישראל שבא על הגויה, הוולד הוא ממזר. ישראל שבא על הגויה, הוולד הוא ממזר. אומר אבני מילואים, ולכן שאל המהרש"ל, אני לא מבין. הרי על הצד, הרי אם הוא ממזר, אסור לו לקחת ישראלית. ואם אסור לו לקחת ישראלית, בסור לב, הרי רב אסי כרבי עקיבא, אז הקידושים לא תופסים? אז מה אתה אומר לי שחוששים לקידושים? למה אתה חושש לקידושים? יש אתה מסתפק, אולי הוא ממזר. אבל על הצד שהוא ממזר, הקידושים שלו לא יהיו קידושים? שהרי ממזר בישראלית לא תופסים קידושים? אז מה, אז הם פשט בדברי התוספות. לכן אמר המהרש"ל, חייבים לומר כך, שרב אסי סובר שיש תפיסת קידושין, גם בחייבי לוין, אלא הוא סובר שממזר ועבד, שגוי ועבד שבא על השפחה, גוי ועבד שבא על גויה או על השפחה, הוולד ממזר. בזה הוא סובר כרבי עקיבא. אבל ביחס לדין שאין תפיסת קידושין בחייבי לוין, בזה רב אסי ודאי לא מסכים עם רבי עקיבא. כך אמר המהרש"ל. אומר אבני מילואים, לא. אני יכול לומר שהוא סובר כרבי עקיבא גם בדין השני. גם בדין השני. שאין תפיסת קידושין בחייבי לוין. אלא מה אתה שואל? אתה בא ושואל, אם אין תפיסת קידושין בחייבי לוין, אז הרי על הצד שהוא ממזר, אין תפיסת קידושין. אז מה אמרנו שחוששים לקידושין? זה הייתה קושיית המהרש"ל. אומר אבני מילואים, יש תפיסת קידושים. מדוע? משום שהרי הוא לא ממזר ודאי. הוא ספק ממזר. כמו שאמרנו שספק ממזר, ספק ממזר, ספק ישראל. כשהוא מקדש ישראלית, ודאי שתופסים הקידושים. שהרי התורה אמרה, לא יבוא ממזר, ממזר ודאי הוא לא יבוא. הממזר ספק יבוא. אז באותה צורה, כשיש לי ספק אם הוא גוי, או אם הוא ממזר, גם כן אני אדון באותה דבר. זה ספק ממזר. ספק ממזר, יש תפיסת קידושים. ספק ממזר, יש תפיסת קידושין. מה טוען המהרש"ל? הרי על הצד שהוא ממזר, אז אליו. ואם זה אליו, אין תפיסת קידושין. אין על הצד. בספק ממזר, אנחנו לא אומרים על הצד. זה חידוש התורה שלא יבוא ממזר בגלל השם. ממזר ודאי עוד לא יבוא. איפה יש לב? בממזר ודאי. אבל בממזר ספק, אין לב דאורייתא. אם אין לב דאורייתא, יש תפיסת קידושין. יש לך תירוץ? נו?
קודם ודאי שזה.
מה זה משנה?
זה ספק ממזר? זה ספק ממזר? מה אכפת לי למה? למה הוא ספק ממזר? בגלל שהוא גוי, בגלל שהוא... זה ספק ממזר. הכלל שלא יבוא ממזר בקהל השם נאמר דווקא בממזר ודאי. לא בממזר ספק. כך מתרץ אבני מילואים.
אז אנחנו ננסה בעזרת השם בכל זאת ליישב את המרשל, ואולי לראות מהי המחלוקת בין אבני מילואים לבין המרשל. מהו יסוד המחלוקת? קודם כל, פשט בגמרא. הגמרא אומרת, הגמרא שאלה, והרוב הנוכרים, וכל דפריש מרוב הפריש, הרוב הם גוי. מה פתאום אתה חושש לקידושי? הרוב הם גוי. תשובת הגמרא בדוכתא דקביעי. בדוכתא דקביעי. אז רשי אמר, בדוכתא דקביעי בני עשרת השבטים, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ועל זה התוספות שאלו, על זה התוספות שאלו, זה כל כך פשוט שאתה מכניס פה דין קבוע? הרי יכול להיות שהוא הלך אליה. ואם הוא הלך אליה, אז הולכים אחרי הרוב. אז זה לא קבוע. לגבי מה אנחנו דנים פה? לגבי מה אנחנו דנים? אם הוא הלך אליה, או היא הלכה אליו. אז רואים באחרונים, ברוך לנר כאן במקום מבין שהפירוש הוא, בספק שהתעורר לפנינו. הרי מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על עובד כוכבים שקידש בזמן הזה. עובד כוכבים שקידש בזמן הזה. ולפי מסקנת הגמרא מדובר פה באותו מקום שבו גרים בני עשרת השבטים. באותו מקום שבו גרים בני עשרת השבטים. אז הסביר ארוך לנר שזאת כוונת התוספות. אם הוא הלך אליה וקידש אותה במקום שלה, אז תלך אחרי הרוב. מה פתאום אתה מכניס קבוע? אם היא הלכה אליו זה קבוע, אבל אם הוא הלך אליה וקידש אותה במקומה, אז הוא פרש, אז הוא פרש מהרוב. כך הבין, כך הבין ארוך לנר פשט. אבל האחרונים העירו שלכאורה זה לא מובן, יוצא מכאן חידוש גדול להלכה. הרי זאת אומרת, אנחנו דנים על גוי, מדובר פה הרי על עובד כוכבים, שאתה רוצה להגיד שהתחלק דינו בין אם הוא במקומו לבין אם הוא יוצא ממקומו. זה נכון, בדין רוב בכלל זה עיקרון נכון. העיקרון של כל דפריש זה גמרא מפורשת, כמו שהתוספות מביא. גמרא בכתובות תקפיו. אבל יוצא מכאן הפקמין הגדולה. הרי יוצא כך, שאותו גוי, עובד כוכבים, כיוון שהוא גר במקומות שגרים בהם עשרת השבטים, אנחנו דנים אותו כישראל לחומרה במקומו. צריך לדון אותו כישראל לחומרה. שהרי כל קבוע כמחצה על מחצה. אז הוא יהיה אסור בנבלה. כי אנחנו נצטרך להחמיר עליו. ספק דאורייתא. הוא יהיה אסור בכל מה שישראל אסור לחומרה. רק כשהוא יצא ממקומו, אנחנו, זאת אומרת, הפשט הוא ככה. אנחנו נחמיר עליו מספק במקומו, וכשהוא יצא ממקומו ההפך. אז אנחנו נדון אותו בוודאי כישראל. שראי, כל דה פריש מרוב הפריש. אמרו האחרונים, זה לא ייתכן. לא ייתכן. אז מה באמת? אז מה בכל זאת ההסבר? הרי התוספות אומרים, אם הוא הלך אליה או היא הלכה אליו, אמרו האחרונים שהפירוש הוא כך. הפירוש הוא לא על הקידושים. לא על הקידושים. אנחנו מסתפקים על, 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 על גויים שגרים באותם מקומות, על עובדי כוכבים שגרים באותם מקומות. הרי מה הספק שלנו? האם הם באמת צאצאים? איך, 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 איך אמר רשי ואיך אמר תוספות? הם צאצאים של נשים גויות שבעלו אותם עשרת, אנשים מעשרת השבטים. ובהנחה שגוי שישראל שבא על הגויה, הוולד הוא ממזר. אז יש מקום לדון. יש מקום, וזאת ההערה של תוספות. רשי אומר שאני דן כל גוי שגר באותו מקום, אני פוסק עליו, כמו שהגמרא פסקה, אני חושש לקידושים, אז אמרו תוספות, ולמה אמר רשי? בגלל שכל קבוע כמחצה על מחצה. כל קבוע כמחצה על מחצה. אמרו תוספות, לדון כל קבוע אפשר, כשאתה יודע שהיא נבעלה במקומו.
אני לא דן על הקידושים, אני דן על הבעילה שממנה הוא יצא. אבל אם אתה דן על אבל אם הוא יצא אליה, אם הוא יצא אליה, אז הדין הוא שהולכים אחרי הרוב. ואתה הרי לא יודע, היום אנחנו יודעים, אם הגוי הזה שקידש, הוא ולד של ביאה שהיא נבלה במקומה, או שהיא באה אל הבועל. מאיפה אנחנו יודעים? אז מה הכוונה של תוספות למעשה? כוונה תוספות לשאול, מה רש"י מכניס פה קבוע? הרי זה ספק קבוע. זה לא ודאי קבוע. אין לך, אתה לא יכול לדעת, זה דבר שלא ניתן, לא ניתן היום לבירור בכלל. מה שייך לדבר? אז אם כך, יש פה רק ספק קבוע. אז ממילא צריך לנסות עכשיו לבאר. אז אם באמת זאת כוונת תוספות, מה שתוספות שואלים, הרי יכול להיות שהוא בא אליה, אז הפירוש הוא שאין לך פה בכלל קבוע, אלא כל העסק פה הוא ספק קבוע. אז רש"י אומר שאפילו שבספק קבוע אני דן את זה כאילו קבוע, ותוספות אומרים שכיוון שיש פה ספק קבוע אי אפשר לדון את זה כקבוע. ואם כך תלך אחרי הרוב, מה בכל זאת יהיה? אז מהו ההסבר? אז צריך להרחיב פה קצת בדין הזה של רוב. האחרונים, השב שמייטה והרבי עקיבא איגר ועוד אחרונים, יש לנו סוגיה שלמה בכמה מקומות, בסוף קידושין ובנידה, ביבמות גם כן הוזכר. הגמרא הביאה שרוב וחזקה הולכים אחרי הרוב. רוב וחזקה, כשיש מצב של ספק, שבו יש מצד אחד רוב, ומצד אחד יש חזקה, אז אנחנו הולכים אחרי הרוב. רוב וחזקה, רוב עדיף. הסבירו האחרונים האלה שהכלל הזה של רוב וחזקה, רוב עדיף, הוא איננו בגלל שרוב עדיף מחזקה. הרי זה דאורייתא וזה דאורייתא. אלא מה? למה בכל זאת אני אומר שרוב עדיף? אמרו האחרונים האלה כך, למעשה הכלל דאורייתא הוא שכשיש ספק הולכים אחרי הרוב, וכשיש ספק הולכים אחרי החזקה. אבל יש הבדל בין רוב לחזקה בנקודה אחת, שחזקה היא הנהגה, היא לא סברה, היא הנהגה שהתורה קבעה שבמקום ספק תתנהג כמו אתמול. כשיש לך היום ספק תתנהג היום כמו שהיית מתנהג אתמול. זוהי הנהגה. לעומת זאת, רוב, נקטו אותם אחרונים, רוב מברר. רוב מברר. יש לי ספק, והרוב מברר. מברר, גורם, הוא מברר לי, הוציא אותי מהספק. הוציא אותי מהספק. הוא בירר לי את המציאות. אמרו האחרונים, אז מה? אז כיוון שכך, מתי שייך ללכת בתר חזקה? במקום שאין רוב. כשאין לך ברור, אתה עדיין בספק, אתה הולך בתר חזקה. אבל אם יש לך רוב, והרוב בירר, אז כבר אין לך ספק. אם אין לך ספק, לא שייך ללכת בתר חזקה. זאת אומרת, זה לא שרוב עדיף על חזקה. העדיפות של רוב היא בנקודה הזאת שהוא בירר לי את הספק. כיוון שהוא בירר לי את הספק, אז כל הדין דאורייתא, ללכת בתר חזקה הוא בספק. אבל אם אין ספק, מה שייך ללכת בתר חזקה? זה הכוונה, כך למדו האחרונים את הכלל של רוב וחזקה, רוב עדיף. על גבי ההנחה הזאת, באו ואמרו, אם ככה, יש מקום באמת לחלק בין שני סוגים של רוב. יש רוב שהוא מברר, וברוב שהוא מברר קיים הכלל שדיברנו עליו, שרוב וחזקה רוב עדיף, כמו שהסברנו, בגלל שהרוב בירר את הספק, וכשאין ספק לא שייך ללכת בתר חזקה. אבל יש רוב, או מה יהיה במקום שהרוב לא יברר? הרוב לא יברר. האם במקרה כזה לא נלך אחרי הרוב? או שנלך אחרי הרוב גם במקרה כזה, אלא שבמקרה כזה באמת יתבטא לכלל של רוב וחזקה, רוב עדיף. נקטו האחרונים, כמו שאמרנו בצד השני, שבאמת רוב, גם כשהוא איננו מברר, הוא פוסק, הוא מנהיג, הוא לא פחות מחזקה. אבל במקרה כזה באמת, כשיהיה רוב וחזקה, כשהרוב הוא איננו רוב מברר, הרוב לא יכול לברר, אז במקרה כזה באמת אנחנו לא נגיד רוב וחזקה, רוב עדיף. במקרה כזה יישאר ספק. רוב אומר כך, חזקה אומרת כך. כל הכלל של רוב וחזקה, רוב עדיף, נאמר רק כשהרוב מברר. אבל כשהרוב איננו מברר, אנחנו לא אומרים רוב וחזקה, רוב עדיף. אמרו יותר מזה, באותה מחלוקת שבין רבי מאיר לחכמים, אם חיישינן למיעוטה או לא חיישינן למיעוטה, רבי מאיר אומר חיישינן למיעוטה, הוא חושש למיעוט, וחכמים אומרים לא חוששים למיעוט, כל הכלל הזה של לא חיישינן למיעוטה לפי חכמים, זה רק שהרוב מברר. אבל אם הרוב לא יברר, במקרה כזה, גם חכמים יודו לרבי מאיר, שחוששים למיעוט. חוששים למיעוט. איפה מצאנו מציאות כזאת שבה באמת הרוב לא יברר, ובאמת נוכל לומר שחכמים חוששים למיעוט? מצאנו את הדבר הזה, דוגמה, בהלכה ברמב״ם, שהנודע ביהודה מסביר אותה על פי העיקרון הזה לכאורה. ברמב״ם, בפרק ד' מאכלות אסורות, כתוב ברמב״ם כך, האוכל כזית מבשר נפל, בהמה טהורה, לוקה משום אוכל נבלה. האוכל כזית מבשר נפל, בהמה טהורה, לוקה משום אוכל נבלה. אם מדובר על נפל של בהמה טהורה, אז הבשר של אותו נפל הוא אסור באיסור נבלה. אומר הרמב״ם, מי שיאכל כזית מהבשר ילקה משום נבלה. ממשיך הרמב״ם וכותב, ואסור לאכול מן הבהמה שנולדה עד ליל שמיני, שכל שלא שעה שמונה ימים בבהמה, הרי זה כנפל. כל שלא שעה שמונה ימים בבהמה, זאת אומרת, בהמה נולדה. כתוב בפסוק, מיום השמיני ועלה ירצה. אז שם כתוב על קורבן, אבל מזה אנחנו לומדים הלכה כללית, שכל עוד לא עברו שמונה ימים, לא הגיע היום השמיני, עדיין אני חושש שמה הבהמה הזאת היא נפל. וכיוון שכך, אסור לאכול מן הבהמה שנולדה עד ליל שמיני, שכל שלא שעה שמונה ימים בבהמה, הרי זה כנפל, כותב הרמב״ם, ואין לוקים עליו. ואין לוקים עליו. כותב כאן הרב המגיד, בהסבר דברי הרמב״ם, וידוע שאיסור זה מספק הוא. לפיכך כתב רבינו, אין לוקים עליו. ספק. כמו שהרמב״ם אומר, אני לא יודע, אולי הוא נפל, אולי הבהמה הזאת היא נפל, אולי איננה נפל. אז יש פה ספק נפל, ספק נפל, לא לוקים עליו. שואל הדגול מרובבה, ביורה דעה בסימן תתוו, לכאורה, הרי רוב לדות בני קיימיים, כמו שאומרת הגמרא, מה פתאום שנגיד שיש פה ספק נפל? רוב לדות בני קיימיים, מה אתה חושש? תלך אחרי הרוב. כן? ואין פה בכלל איסור, לכאורה. הוא אומר הדגול מרובבה, שהמיעוט של נפלים זה מיעוט מצוי. מיעוט מצוי. אז מה אם זה מיעוט מצוי? אם זה מיעוט מצוי, הפירוש בדברי הדגול מרובבה, כיוון שזה מיעוט מצוי, לא נאמר כאן הדין שהזכרנו קודם, שברוב, הרוב מברר. הרוב במקרה כזה יכריע, אבל זה לא רוב מברר. זה רוב פוסק. זה רוב שאומר שאפשר ללכת אחרי הרוב, זה נכון. אבל זה לא רוב, זה לא רוב מברר. אם זה איננו רוב מברר, אז זה מה שאומר הרמב״ם. אז צריך לחשוש. אומר הרמב״ם, ואסור לאכול מן הבהמה שנולדה עד ליל שמיני, שכל שלא שעה שמונה ימים, בבהמה הרי זה כנפל, ואין לוקים עליו. ואין לוקים עליו. כך מסביר הדגול מרובבה. אבל הפירוש יהיה, כמו שאמרנו, הרוב הזה איננו רוב מברר. לא שאין פה רוב, יש פה רוב. אבל זה איננו רוב מברר. כיוון שאיננו רוב מברר, ממילא אני לא יכול להגיד שיש פה את... שהיתר פה הוא יותר מוחלט. זאת אומרת, שנתברר שבאמת שאין פה נפל. זה אי אפשר לומר. זה אי אפשר לומר.
על פי זה, הסבירו גם כן את הרמב״ם בפרק תתפף, להלכות איסורי ביה. הרמב״ם פוסק בפרק תתפף הלכה חף זין, דין כזה. יראה לי, שכל מדינה שיש בה שפחה או גויה הראויה לילד, כל מדינה שיש בה שפחה או גויה הראויה לילד, הואיל והסופי הנמצא שם ספק גוי או ספק עבד, כשישא הגיורת, כמו שאמרנו, הרי זו ספק אשת איש, והבא עליה פטור שאין הורגים מספק. עוד פעם, יראה לי שכל מדינה שיש בה שפחה או גויה הראויה לילד, הועיל והסופי הנמצא שם, מצאו שם באותה מדינה שיש בה גויה או שפחה או ראויה לילד, הרוב שם הם לא גויים, הם יהודים ולא עבדים, יש שם שפחה או גויה הראויה לילד, ומצאנו שם תינוק הסופי, אז הסופי הנמצא שם ספק גוי או ספק עבד, כשישא הגיורת, ואומר הרמב״ם, הרי זו ספק אשת איש. והבעל, למה? כי יכול להיות שהוא גוי, ויכול להיות שהוא עבד. והבעל עליה פטור, שאין הורגים מספק. משיג עליו פה הרמב״ם, הרייבד, אמר אברהם, מצאנו במסכת סנהדרין, שהולכים בדיני נפשות אחרי הרוב. מצאנו במסכת סנהדרין, שהולכים בדיני נפשות אחרי הרוב. למה שלא תלך פה אחרי הרוב? הרי יש פה רוב יהודים, יש פה שפחה אחת, או גויה אחת שראויה לילד, ואתה בגלל המיעוט הזה, אתה בא ואומר אנחנו חוששים, אולי באמת זה גוי. ואם הוא יקדש אישה, אז היא מקודשת מספק, ואי אפשר להרוג את מי שבא עליה. למה לא תלך אחרי הרוב? ממשיך הרייבד. ובמסכת מכשירים מצאנו מחלוקת תנאים, באמת, שם מופיעה דעת רבי יהודה, רבי יהודה הוא שאמר כן, שאם הייתה שם גויה או שפחה, היא חשודה להשליך. אז אנחנו אבל לא פסקנו כמו רבי יהודה, פסקנו כמו שחולק עליו. בקיצור, הרייבד שואל, למה לא תלך אחרי הרוב? אבל לפי מה שאמרנו, נוכל לומר שההסבר בדברי הרמב"ם הוא כך. זה שהולכים אחרי הרוב בדיני נפשות זה רק כשהרוב הוא רוב מברר. אם הרוב איננו מברר, אז נלך אחרי הרוב. אבל במקרה כזה, בדיני נפשות לא נוכל להרוג. מדוע? משום שיש לנו הלכה של והצילו העדה. כדי להרוג בדיני נפשות צריך להיות ודאות של חיוב. וכשאין ודאות של חיוב, אי אפשר להרוג. אז כשהרוב הוא רוב מברר, ניתן להרוג, הרי זה צודק. אבל כשהרוב איננו רוב מברר, גם אם הוא רוב שהוא פוסק, אבל הוא איננו רוב מברר, כיוון שאיננו רוב מברר, מדין והצילו העדה, נצטרך להחמיר ולא להרוג. אז מדוע כאן הרוב לא יברר? התשובה היא שגם מי שחולק על רבי יהודה, וסובר שבאמת רבי יהודה אומר שפחה או גויה חשודות להשליך, החולקים עליו לא חולקים על המציאות הזאת של שפחה או גויה עשויות להשליך יותר מאשר ישראלית רגילה, אבל לדעתם זה הופך את זה ממיעוט גמור למיעוט מצוי. יש פה מיעוט מצוי. העובדה ששפחה או גויה עשויה להשליך גורמת לכך שיש פה מיעוט מצוי. אז נכון שזה מיעוט, אבל זה לא מיעוט רגיל. במיעוט רגיל אני אומר שבאמת הרוב מברר לדעת חכמים, ובזה הם חולקים על רבי מאיר, שרבי מאיר חושש אפילו למיעוט רגיל, וחכמים לא חושים אפילו למיעוט רגיל. אבל במיעוט מצוי, גם חכמים מודים לרבי מאיר, שאתה לא, אתה צריך לחשוש למיעוט. על כל פנים, בדיני נפשות, מדין והצילו העדה, במקום שהרוב איננו רוב מברר, הוא אמנם פוסק דין, הרוב הזה פוסק דין, אבל להרוג על פיו אנחנו לא יכולים. וזה מה שאומר הרמב"ם. להרוג על פיו אנחנו לא יכולים.
והצילו העדה. כך אפשר היה להסביר את הרמב״ם כאן, וכך גם הוסבר הרמב״ם בהלכה הקודמת, שתי ההלכות הקודמות. הרמב״ם בהלכה חפי כאן, הביא את הדין האסופי שנמצא בעיר שיש בה גוי. האסופי שנמצא בעיר שיש בה גוי. בין שהיה רוב גוי או רוב ישראל, הרי זה ספק גוי לעניין יחוסים. אסופי שנמצא בעיר שיש בה גוי. בין שהיה רוב גוי או רוב ישראל. זה לא משנה. אומר הרמב״ם, הרי זה ספק גוי לעניין יחוסים, קידש אישה עם אותו אסופי, כשגדל, קידש אישה צריכה גט מספק. מי שהרגו אינו נהרג עליו. מי שהרגו אינו נהרג עליו. ממשיך הרמב״ם ואומר, התבילו בית דין לשם גירות, או שטבל מי שיגדיל, הרי הוא כשאר הסופים הנמצאים בערי ישראל. היו רוב, ממשיך הרמב״ם, היו רוב העיר גוי, מותר להכילו נבלות וטרפות. ברוב העיר גויים מותר להכיל אותו נבלות וטרפות. הרב המגיד מסביר בהלכה חפי, כשהרמב״ם כתב שהרי זה ספק גוי לעניין יחוסין, ואם הוא קידש אישה צריכה גט מספק, ואומר הרמב״ם מי שהרגו אינו נהרג עליו, אז כתוב ברב המגיד שמה ההסבר? ההסבר הוא, והטעם, משום דאיקה מקצת גויים או מקצת ישראל קבועים בעיר, וכל קבוע בין מועט בין מרובה כמחצה על מחצה דמי. זאת אומרת, הרב המגיד הסביר את דעתו של הרמב״ם, מדוע באמת אני מתייחס אליו כספק, ולכן מי שהרגו אינו נהרג עליו, ולכן כיוון שהוא קידש אישה הרי היא מקודשת מספק. אומר הרב המגיד, מדין כל קבוע כמחצה על מחצה, מדין כל קבוע כמחצה על מחצה. אז שאלו האחרונים, אם ככה, אז למה אתה אומר שבהיו רוב העיר גוי מותר להכילו נבלות? אם אתה מתייחס אליו כאל כל קבוע, כמחצה על מחצה, למה אתה אומר שמותר להכיל אותו נבלות? מספק, אל תאכיל אותו נבלות. הרי אתה אומר שהוא קבוע, ויש פה דין של כל קבוע. דרך אגב, רואים ברב המגיד שהוא הבין, שלא כמו שהבינו התוספות, וגם חלק מהאחרונים הבינו כך, ש... בתינוק הנמצא בעיר, כיוון שמצאנו אותו בעיר, אני אומר, כל דפריש מרוב הפריש, עם רוב העיר ישראל, או להפך. רואים כאן מפורש שלא. הרב המגיד אומר, אתה משום דאיקה מקצת גויים או מקצת ישראל קבועים בעיר, וכל קבוע, גם כשאתה מוצא את התינוק, איפה שאתה מוצא אותו, מושלח, אבל כל קבוע כמחצה על מחצה. אני דן אותו כקבוע. אז כמו שאמרנו, שואלים על הרב המגיד, איך נבין פה פשט? איך נבין פה פשט? הרי, אז למה אתה אומר שברוב גוי מותר להכיל לא נבלות? הרי כל קבוע כמחצה על מחצה. כל קבוע כמחצה על מחצה. אז אמרו באחרונים ליישב את דברי הרב המגיד האלה על פי היסוד שאמרנו, אבל בהקדם שיטות הראשונים בקידושין. הגמרא בקידושין, כשהיא באה להסביר מדוע היא דנה שספק ממזר מותר לבוא בקהל, אותה גמרא שהזכרנו קודם, לא יבוא ממזר, ממזר ודאי עוד לא יבוא, הממזר ספק יבוא. אז לשון הגמרא שם, מה אמרת? דיל מאז להי לגביו, יכול להיות שהיא הלכה אליהם? הרי אם מישהו מהם, כשרוב העיר הם יהודים כשרים, הלך ובעל אותה, הרי אנחנו מדברים פה על אישה שילדה, ואנחנו לא יודעים מי האבא. יכול להיות שהאבא של התינוק הזה הוא עבד או ממזר, ויכול להיות שהוא יהודי כשר, אנחנו לא יודעים. אז אתה מסופק, אז שואלת הגמרא, מה יכול להיות? למה שלא ניתן לו לבוא בקהל? הרי רוב העיר הם יהודים כשרים, אז אתה יכול ללכת אחרי הרוב. אלא מה אתה אומר? אני לא יכול ללכת אחרי הרוב, כי יכול להיות שהיא באה אליו ונבלה אצלו בבית. אז זה ספק. זה ספק. כך שואלת הגמרא. מה אמרת? דיל מאז דאי לגביו, אבל לקבוע. וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. שואלים פה הראשונים, למה הגמרא מזכירה פה קבוע? הרי אתה מסופק. שמה הוא הלך אליה, אתה לא יודע. יכול להיות שהוא הלך אליה, ויכול להיות שהיא הלכה אליו. על הצד שהוא הלך אליה זה רוב. רוב כשרים. על הצד שהיא הלכה אליו זה ספק. אז שואל הרשב"א, אז למה הגמרא אומרת כמחצה על מחצה דמי? איקה למידע. עקתי רובנים. דאי אז ל... אינו לגבה, אבל לרובה. אם הם הלכו אליה, כל דפרש מרובה פרש. אי אז לה, אי לגבה היו, אבל למחצה על מחצה. שואל הרשב"א, נמצא הרוב מכשיר? נמצא הרוב מכשיר? הריטב"א שואל קצת אחרת. הריטב"א שואל, גם כן, שאלה דומה, אבל קצת אחרת. שואל הריטב"א, תימה, למה לקרא? למה צריך פסוק? דאיקה תרי ספיקי, ספק אז להיני לגביו, דא ומחצה על מחצה, דא וספיקה, ואידך דאז לו אינו לגביו, הכוונה לגבה, ואיקה רוב כשרים, וכל ספק ספיקה לכולה, אפילו מאיסור הדאורייתא. אפילו מאיסור הדאורייתא. אז, אז, אז מה צריך פסוק כדי להגיד לי שספק ממזר מותר לבוא בקהל? טיפוק לי שזה לא ספק, זה רוב. אז הרשב"א אמר זה רוב. הריטב"א אומר זה ספק ספיקה. ספק ספיקה. על כל פנים, לא צריך פסוק. אז התשובה של הראשונים, אומר הרשב"א, ויש לומר דלרבך דמילתא כאמר. כן? דרבך דמילתא כאמר. דאפילו ליקא אל הקבוע, התורה אמרה ספק. עדיין קשה. מה פירוש לרבך דמילתא ואתה מצריך פסוק? אז הם עונים על השאלה הזאת. כל מקום, אז מה רואים כאן? רואים כאן שבמקום שיש לך ספק, אם היא הלכה אליהם, ואז זה קבוע, או הוא הלך אליה, ואז זה רוב, אז גם הרשב"א וגם הריטב"א אומרים, צריך להיות מותר או מדין רוב או מדין ספק ספיקה. אולי ספק ספיקה עצמו מדין רוב, על כל פנים, זה צריך להיות מותר. אז מה פתאום הרב המגיד בא ואומר לנו שההסבר ברמב"ם, באסופי שנמצא בעיר, זה מדין קבוע, מדין קבוע, שהרי בני העיר קבועים, הרי עדיין יש מקום ברוב, נגיד ברוב כשרי, לבוא ולהתיר מצד החשבון הזה שאומרים פה הריטב"א והרשב"א. הרי אתה לא יודע אם הוא הלך אליה או אם היא הלכה אליו. אז מה הביאור? אלא התשובה תהיה כמו שאמרנו קודם, כיוון שיש לנו פה עסק, במציאות כזאת שאנחנו לא יודעים אם יש פה קבוע או אין פה קבוע, וכמו שאמרנו, יכול להיות שיש פה קבוע, יכול להיות שהיא הלכה ונבלה אצלם, ואם היא הלכה ונבלה אצלם במקום הקביעות, אז אפילו ברוב אתה אומר כל קבוע כמחצה על מחצה. על כל פנים, גם אם יש פה רוב, הרוב פה הוא כבר לא רוב מברר. ברגע שיש לך ספק שמה יש פה קבוע, אז הרוב פה הוא כבר לא רוב מברר. יש פה רוב, כמו שאומר הרשב"א, אבל הרוב פה הוא כבר לא רוב מברר. זה רוב פוסק, אבל לא רוב מברר. וכיוון שפה הרוב איננו מברר, אז ממילא אנחנו יכולים לבוא ולומר שזה הביאור בדברי הרב המגיד. מה שאמר הרב המגיד, שמדין כל קבוע כמחצה על מחצה, אנחנו צריכים להחמיר כוונתו, שכיוון שיש בו ספק קבוע, גם אם יש פה רוב, אז הרוב פה הוא כבר לא מברר. וכיוון שהרוב פה הוא כבר לא מברר, אז להרוג אנחנו כבר לא יכולים. להרוג אנחנו כבר לא יכולים. ברוב שאיננו רוב מברר, להרוג אי אפשר. אז ממילא יש נפקמינה לא רק לגבי הריגה, גם לגבי תפיסת קידושין תהיה אותה נפקמינה. כי כל תפיסת קידושין זה נפקמינה להריגה גם כן. הרי אם תפסו קידושין, אם הקידושין שלא תפסו, אז זה נפקמינה גם להרוג. אז לכן אומר הרב המגיד, הביאור בדברי הרמב״ם, זה היסוד פה של ההכרעה של הרמב״ם, של ספק, בנוי על כך שיש לנו פה עסק עם קבוע. כיוון שיש פה מציאות של ספק קבוע, זה ספק קבוע, אבל הספק קבוע יצר מצב שאין פה כבר רוב מברר. אין פה כבר רוב מברר. אם החשבון הזה נכון, אז אנחנו יכולים לנסות לבאר את דברי רש"י ותוספות בסוגיה אצלם. עוד פעם. רב אסי אומר, עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששים לקידושים. חוששים לקידושים. יותר מזה, נוכל עכשיו לבוא ולומר שלמעשה, הפסק
של הרמב״ם, הפסק של הרמב״ם, בנוי על הסוגיה שלנו. אנטיבות באחד המקומות אומר, מה המקור לרמב״ם? שהרמב״ם פסק, הסופי שנמצא בעיר, שיש בה גוי, בין שהיה רוב גוי, או רוב ישראל, הרי זה ספק גוי לעניין יחוסין. כדי שאישה צריכה גט מספק, מי שער הגוי אינו נהרג עליו. אז שואל הנתיבות, מה המקור בדברי הרמב״ם? ההסבר, כמו שראינו, הרב המגיד אומר, זה כל קבוע. אבל מה המקור לדין הזה? אומר הנתיבות, המקור לדין הזה, זה הגמרא בכתובות, בדף תתוו עמוד ב', שם היא הביאה הרי את הברייתא של תינוק שנמצא בעיר, רוב גויים, רוב ישראל, והיא אמרה נפקמינות. אם יש רוב גויים, אם רוב ישראל, למה היא לא אמרה את הנפקמינה לעניין קידושים, או לעניין להרוג, כן? את מי שהרגו? היא לא אמרה את הנפקמינה הזאת. סימן שלגבי זה באמת צריך להחמיר. כך אומר הנתיבות. אבל לפי מה שאנחנו אומרים, אז בהחלט יכול להיות שהמקור של הרמב״ם זה הסוגיה שלנו. בסוגיה שלנו, הרי מה כתוב? כתוב בסוגיה שלנו, אמר רב יהודה, אמר רב אסי, עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששים לקידושים. עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששים לקידושים. הלשון של הגמרא זה חוששים לקידושים. וההסבר, כתוב ברשי, אחרי שהגמרא מסיקה, שמדובר פה בדוכתא דקביעי, אומר רשי, דוכתא דקביעי בני עשרת השבטים, וכל קבוע כמחצה על מחצה דם. וכל קבוע כמחצה על מחצה דם. אז אמרנו קודם, והתוספות שואלים, מי אמר לך שהיא הלכה אליהם? הרי יכול להיות שהוא הלך אליה. יכול להיות שהוא הלך אליה. התשובה היא, נכון, ודאי שיכול להיות שהוא הלך אליה. אבל אחרי הכל, מה זה? זה יהיה ספק קבוע. אחרי הכל, הרי אתה לא יודע, כמו שהסברנו. הספק הוא לא הספק, כמו שאמר הערוך לנר, איפה הוא קידש. אלא הספק הוא אותו גוי שבא עכשיו ומקדש ישראלית, אני יודע איפה הוא קידש. אני אומר, אבל הגוי הזה, הוא נולד, או יש לי חשש, שמה הוא נולד מביאה של עשרת השבטים. ואותה ביאה, אני לא יודע אם זאת הייתה ביאה במקום הבועל או במקום הניבלת. אני לא יודע. זה אצלי מסופק. אז יש פה ספק קבוע. אומר רשי, כיוון שיש לך פה ספק קבוע, אתה צריך להחמיר. בספק קבוע אתה מחמיר. אז עכשיו, אז ממילא, והלשון של הגמרא היא, חוששים לקידושים. זאת אומרת שבאמת יכול להיות שמצד דין רוב, באמת היה פה מקום לפסוק, ללכת אחרי הרוב. זה נכון. אבל בסופו של דבר, כיוון שיש לנו פה עסק עם ספק קבוע, זה משאיר אותנו במצב של מיעוט המצוי. ובמצב של מיעוט המצוי, גם אם אתה הולך אחרי הרוב, אבל הרוב הזה הוא איננו רוב מברר. הוא רוב שיכול לפסוק. ממילא, אז לומד הרמב״ם פשט בגמרא, זה יסוד ההלכה שכתובה כאן. שחוששים בקידושים. אתה צריך לחשוש. כיוון שהרוב לא בירר. אז אתה צריך לחשוש. לפי זה, מה יהיה הביאור בתוספות? הרי התוספות שואלים על רשי. די אזיליו, גבה כל דפר ישמרו בפר שלנו. אנחנו יכולים לומר שהתוספות צוברים יש מקום לטעון אפילו שהרוב מברר. הרי זה ספק קבוע. אז נוכל לומר שהאמת היא שהאחרונים כבר דנו בשאלה הזאת. האחרונים דנו כשאנחנו אומרים שכל קבוע כמחצה על מחצה. כשהתורה באה ואומרת שכל קבוע כמחצה על מחצה. מה הביאור? האם הביאור הוא שהתורה אומרת, הרי אילולא היה דין קבוע. אילולא היה דין קבוע, היינו הולכים אחרי הרוב. באה התורה ואומרת שבקבוע לא הולכים אחרי הרוב. אז מה הפירוש? הפירוש הוא שאין רוב. או לא, יש רוב. ואם הרוב מברר, אז הרוב גם מברר. אלא יש גזירת הכתוב, שבקבוע אתה לא הולך אחרי הרוב. אבל מה הדין במקום שאין לך פסק בציור כזה, שבקבוע בו התורה לא דיברה, אז נשאר הדין שהרוב מברר. יש קבוע, אבל הקבוע הזה התורה לא דיברה. אז יש פה גם בירור.
כי הקבוע לא ביטל את הבירור שברוב. הקבוע אמר שגם כשיש לך רוב שהוא מברר, אבל כיוון שיש לנו פה עסק עם קבוע, יש לנו עסק עם קבוע, התורה גוזרת לא ללכת אחרי הרוב. אבל בספק קבוע, בספק קבוע, כמו שאמרנו, הרי הפסק הוא כן ללכת אחרי הרוב. והרוב מצד עצמו הוא מברר. הרוב מצד עצמו הוא מברר. אז מה חסר? יש לך פה גם בירור? יש לך פה גם בירור? אלא מאי? ממילא אנחנו עכשיו יכולים להבין את הפשט במרשל. הרי מה טוען המרשל? הרי מה טוען המרשל? המרשל טוען הרי על הצד שהוא, על הצד שהוא ממזר, על הצד שהוא ממזר, אז ממילא, הרי אם נגרוס בתוספות, אם נגרוס בתוספות שאין תפיסת קידושים, אם נגרוס בתוספות שאין תפיסת קידושים, אז מה פתאום אתה חושש לקידושים? מה אמר אבני מילואים? אבני מילואים טען אפשר לגרוס את זה בתוספות. מדוע? משום שאין פה לב. אין פה לב. מדוע אין פה לב? כי יש פה ספק ממזר. אומר המהרש"ל, איזה ספק ממזר יש פה? אין לנו פה בכלל ספק ממזר. הרי התוספות סוברים שאין פה בכלל ספק. כי הרוב הרי בירר. הרוב מברר. אלא מה? הגמרא אומרת ראשים לקידושי. אבל הרוב בירר. אם הרוב בירר, אז אין פה בכלל צד של ספק. הרוב בירר שאם מדובר בדוכתא דקביעי, ורוב ישראל גרים באותו מקום, אז הרוב בירר שהוא ממזר. ואם הרוב בירר שהוא ממזר, למה שלא תהיה תפיסת קידושים? מחשש, כן? זאת אומרת, אבני מילואים טען שיש פה ספק ממזר, וכיוון שיש פה ספק ממזר, אז אין פה לב. ואם אין פה לב, אין סיבה שלא תהיה תפיסת קידושין. לדעת המהרש"ל, המהרש"ל אומר, אני לא מבין. הרי רואים בתוספות, שהתוספות מבינים, שאתה מבין שאתה הולך פה באופן מוחלט, הרוב פה הוא רוב מוחלט. אם הרוב פה הוא רוב מוחלט, אז אם כך, למה לא נאמר שיש פה תפיסת קידושין? על כורחנו, אומר המהרש"ל, שחייבים לומר, שאם אני גורס בתוספות, אני חייב לגרוס בתוספות שרב אסי סובר שעבד ועקום, הוא סובר כרבי עקיבא שעבד ועקום הבא בת ישראל הולד ממזר, אבל הוא לא מסכים עם רבי עקיבא שאין תפיסת קידושין בחייבי להבין. בנקודה הזאת הוא לא יכול להסכים עם רבי עקיבא, כי אם הוא יסכים עם רבי עקיבא, אין פה מקום לדין של הגמרא, של חוששים לקידושין. כל הדין של חוששים לקידושין יכול להיות רק על הבסיס שאני לא מקבל ברבי עקיבא את הכלל שבחייבי לוין אין תפיסת קידושין. כך לכאורה צריך להסביר.